שלום לכולם, אחרי פרשת בראשית שהייתה האמונה בהשם, בבסיס שלה, באה פרשת נוח, האמונה באדם. באדם באופן כללי לדעת שיש רכיב פנימי שתמיד יכול להתעורר כשאתה מדבר אליו. פרשת לך לך, שהיא בעצם התחלת היהדות, היא האמונה בארץ. אז זה מדהים. כי לכאורה אתה מתחיל עכשיו יהדות. היינו מצפים שהקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם, אבינו תקשיב, היום בערב מתחילים חברותא מסכת ברכות, אני נותן לך את התורה. אנחנו לא שומעים את זה. עכשיו, ברור שזה מהותי, זה חלק בלתי נפרד, מה היינו עושים בלי תורה, עוד היינו כולנו גם נופלים בתוך כל העדר שהולך בדור הזה ולא מבין לאן הוא הולך. ברוך השם שיש לנו תורה, ברוך השם, בוודאי שבלי תורה לא יכולים לזוז מילימטר. אבל בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מהעובדה, שכל היהדות שלנו, כל הישראליות שלנו, מתחילה בלך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. ותכף אנחנו נראה שכל האמונה הכי יסודית, הכי עמוקה בהשם, בנויה על ארץ ישראל. וצריך להבין למה. אז בואו נתחיל. תראו איתי אחד מקור א', בראשית ט"ו, ויאמר אברהם באמצע הפרשה, הן לי לא נתת זרע. כלומר, אברהם אבינו כבר מתחיל להזקין. הוא אומר לו, הן לי ילדים. מה יעזור כל מה שאתה נותן לי? מי ימשיך את זה? צריך ילדים. אין לי לנתת הזרע. ויוצא אותו החוצה. מה זה החוצה? לאן החוצה? הוא אומר לו, בוא נצא. מה זה ויוצא אותו החוצה? מה זה ויוצא אותו החוצה? מה זה הביטוי הזה? ממשיכה התורה ואומרת, ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים. כה יהיה זרעך, כמובן בדילוגים, כן? כה יהיה זרעך, והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. אברהם אבינו מאמין, ויחשביה לא צדקה. והאמין בהשם, צורה במילה מפורשת, כן? פה מופיעה מילה אמונה במפורש. והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. נהדר, נכון? ואז פתאום יש המשך. תשימו לב, מיד אחרי, מה נאמר? ויאמר אליו, אני השמר שרוצתיך, מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת, לרשתה. עד עכשיו דיברנו על ילדים, ואתה מאמין שאני אתן לך ילדים. ברוך השם, אני ממש מחזיק ממך אברהם אבינו. ואז מה קורה? ואז כשהוא אומר לו, אני השם אשר רוצתיך מאור כסדים, שימו לב לביטוי, אשר רוצתיך מאור כסדים, כמו אנוכי השם אלוקיך, אשר רוצתיך מארץ מצרים. אז יש אשר רוצתיך מאור כסדים, כן? אשר רוצתיך מאור כסדים, ומה? לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, אומר לו אברהם אבינו, במה אדע כי ירשנה. יכול להסביר לי את זה. איפה והאמין בהשם? למה לא נאמר גם כאן, והאמין בהשם, ויחשביה, לא צדקה. על הילדים, על בשורת זרחה, אם תוכל לספור את הכוכבים וכו'. והאמין בהשם, ויחשביה, לא צדקה. אומר לו, ורגע, וגם ארץ ישראל אתה מקבל. במה אדע כי ירשנה. אתם שמים לב, התורה אומרת פה משהו, זה ממש פסוק אחרי פסוק. במה אדע כי ירשנה, שתי פסוקים אחורה, והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. ברגע שגיעים לארץ ישראל, במה אדע כי ירשנה. ממשיכה התורה ואומרת, ויאמר אליו, קחה לי עגלה משולשת, ברית בין הבתרים, שמתארת את כל המלחמות שיהיו וכו', כל האומות שישלטו וינסו לשעבד את עם ישראל. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וואו, הלו, איזה יופי של בשורה. מה קורה פה? קשה להתעלב שהוא אומר לו, אני זה שהוצאתי חמור כסדים לתת לך את הארץ. ואז פתאום הוא אומר לו, במה ידע כי ירשנה? פתאום מה שומעים? ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אי אפשר להתעלם, ממש זה רצף. ואז ממשיכה התורה ואומרת, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. סיכום של כל ברית בין הבתרים, ארץ ישראל. תשמעו, מסתבר שהקדוש ברוך הוא קוקניק. באמת, אי אפשר להביא את זה אחרת. הכל עצמו ארץ ישראל. איפה העם? איפה החברה? איפה האכפתיות מהאחר, מהשונה? רק ארץ ישראל יש לך בראש? מה קורה איתך? רק ארץ ישראל? אבל אתם יודעים, זה הקדוש ברוך הוא, כאילו, כזה בטח הוא עומד כזה בצד, ואומר, טוב חבר, אני ממש מתנצל שנתתכם את התורה הזאת, כאילו, ממש, באמת, סלחו לי, כאילו, אבל באמת, זאת התורה שנתתי, אם זה בסדר מבחינתכם. קוקניק הקדוש ברוך הוא, אה? הכל אצלו ארץ ישראל, כל ברית בין הבתרים, שזה בעצם הברית עם אברהם, שהיא כוללת את כל ההיסטוריה היהודית, כולה. כן, ושהעית יורד על הבקרים, על הבגרים, אז היה שמזיז אותו כי העית זה דוד המלך, חכה למשיח, עוד לא הגיע הזמן. כל ההיסטוריה היהודית בתוך ברית בין הבתרים. והתורה מסכמת את ברית בין הבתרים, את הברית בין השם לאברהם, שהיא הברית בין השם לישראל. ואיך התורה מסכמת, היא אומרת, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. זהו חבר'ה, זה מה יש. כאילו מה שנקרא בית הרב, זה בית הקדוש ברוך הוא. צריך להבין את זה. מה זה הרב קוק המציא מליבו, הביא איזה תורה מעצמו, המציא משהו, מה? זה הקדוש ברוך הוא, זה התורה שלנו. עכשיו שימו לב, אבל ויוצא אותו החוצה, אומר רש"י, מה זה ויוצא אותו החוצה? הוציאו מחללו של עולם, והגביהו למעלה מן הכוכבים, וזהו לשון הבתה, מלמעלה למטה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, הבטנה השמיים האוספור הכוכבים, הוא לא מתכוון, תסתכל למעלה. הוא העלה אותו מעל הכוכבים, ואמר לו, תסתכל למטה. כן? עכשיו, למה צריך לקחת אותו למקום הזה? למה? התשובה היא חברים, שמי שלא יודע לחלום, מי שלא יודע להתרומם מעל המציאות והקיצותיה הארסיות, כלשונו של הרב קוק, הוא שבוי, הוא שבוי, הוא שבוי, הוא שבוי. כמה שהוא יציג את עצמו כאדם עשי ופרקטי, ואני לא יודע, ואלף אחד תארים, אדוני, אתה מסוגל לחלום או לא? אם אתה לא מסוגל להביט השמיימה ולספור את הכוכבים מלמעלה למטה, אז אין לך את זה. אין לך את זה. איתך לא נצא ממצרים. איתך לא נשבור את החומות. אתה, בתפיסה שלך, בהסתכלות שלך, מקבע את כולנו בתוך הכלא. כלא של מציאות, לא שלמה. בלי לחלום, אין עתיד, אין כלום. אין כלום. מה זה חולם בניקוד? נקודה מעל הוו. למה? כי צריך לעלות מעל המציאות. והבטנה השמיים הזה לא כלפי מעלה, אלא זה כלפי מטה. מהחלום כלפי מטה. וזה, והאמין בהשם. אמונה בנויה על יכולת ההתעלות של האדם אל מעל השמש, ולהתבונן למטה אל השמש. השמש מתחתיך, לא מעליך. מישהו יגיד, תגיד, תעזוי, אבל אנחנו הרי קצת מאמינים, אתם יודעים, בתורה, נכון? אז משה טיפל בשמש, יהושע טיפל בשמש, ישעיהו טיפל בשמש, כבר כמה פעמים הזיזו אותה. מה אתם כאלה? השמש, השמש. כבר כמה פעמים הזיזו את השמש. אז מה קרה? אין כל חדש. תחת השמש, עם ישראל יכול לעלות מעל השמש. ומי שאומר, תפסיק, תהיה פרגמטי, תהיה פה, תהיה שם, לא מסוגל לחלום. הרי בלי חלום, המדינה הזאת לא הייתה קמה. לא הייתה קמה, זה הכל. כאילו היית מביא איזה חלוץ כזה, מוציא אותו מההיסטוריה לפני 120-130 שנה אפילו, כן? הרבה אחרי אור החיים הקדוש, כן? מוציא אותו שם מאיזה גבעה שם בצפון, מוציא אותו. שלום חמוד, כן, מה אתה מתכנן? להקים מדינה, מה אתה עושה צחוק? מה, איך? צריך להבין את הדבר הזה, המציאות שהם היו בה הייתה מטורפת לגמרי. חסרת כל היגיון, הזויים לחלוטין, הם היו בדור הזה, היו שולחים אותם חזרה לפולניה. מה? איפה אתה, מה אתה? אתה הזוי? או, צריכים להיות פרקטיים, פרגמטיים, להקשיב לגויים, לאומות העולם, והאום, והאמריקאים לוחצים, וכו' וכו'. טוב, אז בואו נמשיך. אז זה רש"י אמר לנו על והוצא אותו החוצה. עכשיו, והאמין בהשם על בשורת הזה שיהיה לו ילדים, אומר הדק, האמנה הגמורה שהאמין, כי הוא ואשתו היו הולכים ומזקינים, וההבטחה מתאחרת, ואף על פי כן האמין. אתם מבינים את הדבר הזה? כלומר, זה שהוא זקן, זה שאשתו מזקינה, זה כבר שהסיכוי שהוא יהיה ילדים? איננו, אפס. לא שיש קצת סיכוי, אפס. על זה נאמר, והאמין בהשם והחשבה לו צדקה. אז מה קרה כשמגיעים לארץ ישראל? מה קרה? פתאום במעדה, ושימו לב ללשון במעדה, ידוע תדע. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. יש קשר? מה הקשר? למה? מה כל הסיפור? אז קודם כל, בואו דבר אחד, איך אומרים, נשים אותו על השולחן בצורה מסודרת. יש כאלה שאומרים לי, לפני איזה יומיים, אמר לי, זה יהודי דווקא בן אדם, איש אשכולות. אומר לי, מה, יש מצווה להאמין? צריך קיים מצוות, מה זה מצווה להאמין? אז רבותיי, ביאור הלכה, סימן א' בשולחן ערוך אור החיים, בספר משנה ברורה, בביאור הלכה, תראו מקור ב'. הרוצה לקיים שיוויתי, כלומר שיוויתי השם לנגדי תמיד כראוי, יזדרז לקיים מה שנכתוב בשם ספר החינוך. שש מצוות חיובן תמידי, לא ייפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו וכל זמן וכל רגע. בכל זמן וכל רגע שיחשוב בהן, כי יהיה מצוות עשה. ואין קץ למתן שכר המצוות, ואלו הם, המצווה הראשונה שהוא מונה מבין השישה, להאמין, להאמין שיש אלוה אחד בעולם, וזהו מצוות עשה דכתיב, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז קודם כל צריך לדעת, כן, יש מצוות אמונה. טוב, בסדר, עכשיו תסביר לנו למה מצוות האמונה, כשזה מדובר על כה יזרחה, למרות שהם זקנים, והאמין בהשם. ברגע שמדובר על ארץ ישראל, פתאום במה ידע כי ירשנה. מה הסיפור? אומר השפת אמת, תראו איתי מקור ג', פרשת לך לך, מתחילה בעניין של אמונה. למה? אז יש לנו שיעור באתר, דיברנו על זה, נגיד בקצרה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך ומכל המוכר לך ומכל מה שאתה רגיל אליו. כן? ולאן? אל הארץ אשר אראך. אל הארץ אשר אראך? איפה זה? איפה זה? הוא לא אומר לו. הוא לא אומר לו לאן, אתם קולטים את הדבר הזה? בעולם העתיק בן אדם יוצא למסע, זה לא הוא ירים פלאפון עם GPS, הוא יפעיל איזה ווייז, אתם מבינים? אין אורות באופק ואף אחד לא הבטיח לו שהוא לא יפגוש איזה נמר רעב בדרך. מי אמר שיהיה לו מספיק מים? זה סכנת חיים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה יוצא מאור כסדים, אחרי שפתאום הוא ניצח את נמרוד כבר, כלומר, כבר התחילו לבוא אנשים, לבקש ללמוד ממנו אמונה, הוא אומר לו, בסדר, 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 תזכור את, תזכור את הבית, בית יהדות שלך הזה, תסגור אותו, ואתה עכשיו הולך, לאן? אל הארץ אשר אראך. אני לא יודע מי מאיתנו היה קם ומתחיל ללכת. מה זה? איך? איזה אמונה צריך בשביל דבר כזה? אז אומר השפת אמת, תראו איתי יחד מקור ג' פרשת לך לך תפר שלמת ב' ברשי ומדרש, למה לא גילה לו מיד? שואלים, למה אומרים אל הארץ אשר אראך? אומר, פשוט אומר השפת אמת, כי זה עצמו בחינת ארץ ישראל, להיבטל בכל החושים והרצונות, רק לרצון השם יתברך. הבנתם? בדור שלנו זה צועק. זה צועק, אומר לך אדוני, ארץ ישראל זה להיבטל בכל החושים והרצונות, רק לרצון השם יתברך. אם אין לך את זה, אתה תתבזה בעזה, אתה לא תהיה ריבון אפילו בתוך המדינה שלך, בתוך מה שאתה מכנה ישראל הקטנה. לא תהיה ריבון באמת בשום מקום. למה? כי אין לך את זה. אם אין לך את האמונה שזה התבטלות בכל החושים וכל הרצונות להשם יתברך, איך תחזיק את ארץ ישראל? ארץ ישראל זה ארץ של אמונה. זה הכל. חזל, יש תיאורים במדרש, איך אברהם ידע שהוא הגיע לארץ? הרי השם התגלה לו רק בשכם. הוא כבר נכנס לארץ אי שם בצפון, אתם יודעים, למעלה, למעלה, מעל בירות עוד. צפונה עוד הגבול, יש כל מיני דעות איפה הגבול עובר, אבל זה מאוד צפוני. אז הוא עובר את נהר פרת בכלל, כבר מתחיל להיכנס לארץ. עד שכם, השם עוד לא התגלה לו. אבל חזל אומרים, אברהם כבר ידע שזאת ארץ האמונה. כי הוא ראה את האנשים, הוא ראה אותם שונים. הוא הבין שזאת אדמה שעושה את היושבים עליה אנשי אמונה. אנשים שהם אנשים עובדים, זריזים, מבינים שצריך לתקן עולם. לא אנשים הוללים או מחפשים כל היום רק איך הם יסדרו את החבילת נופש הבאה שלהם. אז זה אומר פה השפת אמת עוד פעם. למה הוא אמר לו אל הארץ אשר אראך? הוא לא משחק איתו. אלא איך הולכים לארץ ישראל? אתה חייב ללכת אל הבלתי נודע. זה ארץ ישראל. כי רק כשאתה הולך אל הבלתי נודע, אתה מוכרח להתבטל בכל החושים והרצונות לקדוש ברוך הוא. בלי זה לא תצא לדרך. ממשיך השפת אמת ואומר, דהיינו, כל התדבקות חיצוניות, כלומר אתה מנסה לאחוז דברים, אתה יודע, אין, לפי התפיסות שלך, לפי הזה, כל מה שאתה דבק חיצונית, להשליך. להשליך הכל, עבור לראות רצונו יתברך. ואז נתגלה רצונו לאדם. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם. אז האדם מתחיל לשמוע את כל השם. מתחיל להבין מה השם רוצה בדור. משחיל להבין מה מתרחש סביבו. למה אחרים לא שומעים? למה דווקא אתה שומע מה שאחרים לא שומעים? כי צריך ביטול בכל החושים והרצונות לרצון השם יתברך. זה הכל. בלי זה לא תוכל לפגוש את ארץ ישראל. לא תוכל. תגור פה, תסתובב פה, לא פגשת את הארץ. ממשיך השפת אמת ואומר, והכלל, כי זה צריך להיות תמיד רצון האדם, רק לשמוע ולקבל מה שאינו יודע. שאין שיעור לידיעתו יתברך כראוי, להיות בטל יותר ויותר תמיד, ותרשו לי להוסיף, להיות בטל יותר ויותר ויותר ויותר. מה הכוונה? כל פעם בן אדם רוכש ידיעה, זהו, הגענו למנוחה ולנחלה. לא מותק. תמשיך לבטל במרכאות מה שעשית במובן של לא לשבת על זרי דפנה, ותמשיך לבקש ידיעה חדשה, דעת השם חדשה, התגלות אור השם חדשה בארץ. אז שאנחנו היינו ילדים, כן, לא כך ילדים, נערים, אז הקימו את אלקנה, והקימו את בית אל, והקימו את קדומים, והקימו את אלון מורה, ומאז החבר'ה הלכו לישון. זהו. זה המצב, איך שלא תהפכו את זה, זה המצב. האור שהיה אז, ההתלהבות שהייתה אז, העבודות התיישבות שהיו אז, כל ההתלהבות שהייתה, הייתה ואיננה. למה? כי באיזשהו מקום יש פה החלשות בעניין ארץ ישראל. ומה זה ארץ ישראל? כל הזמן אתה צריך לבקש מדרגה חדשה, עליית קומה חדשה, עוד עומק. תבטל את מה שהשגת, הכוונה היא, אל תנוח על זרי דפנה, ותבקש הבנה יותר גדולה. כל הזמן להתבטל למה שאתה לא יודע, למה שעוד לא השגת. כי בארץ ישראל הולכים ומתחברים יותר ויותר תמיד אל האינסוף. אומר הרב צבי יהודה, בתיאור מדהים במתיקותו, תראו איתי יחד, מקור ג' שורה רביעית. אומר הרב בשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמוד 128. אנו נפגשים במין בריאה אלוהית. לך גם יוצא להעיר, בדפי מקורת שלי, אני הרבה כותב אלוקים, אלוקים, אני משנה. הם כתבו אלוהים. אני רק משום שהדפים מסתובבים וכו', אז אני הופך מאלוהים לאלוקים. בסדר? אבל כולם שמופיעים על הדפים שלי, כולם, לא יוצא מן הכלל, כותבים אלוהים. בסדר? אז כך. אז אומר הרב צבי יהודה, אנו נפגשים במין בריאה אלוהית, אשר אברהם אבינו כמובן, אשר בסדר המעשים שלו, בסדר העובדות שלו, בסדר הנחיית הביוגרפיה שלו, מתגלה ומתבררת לו הכרה אלוהית של הארץ אשר הראקה. אומר הרב צבי יהודה, הארץ אשר הראקה זה סוג של הכרה אלוהית. ומה מה זה השיטה הזאת של הארץ אשר הראקה, כשהוא לא אומר לו לאן? באופן קטנוני ונורמלי, כשאדם מקבל משמעת ופקודה, חייבת להיות פקודה ברורה, לך מפה למקום פלוני, צריך לתת לי הוראות מדויקות. אבל כאן אנו פוגשים נשמה, בעלת שייכות ודבקות מיוחדת לריבונו של עולם. כך שמתוך הפעולות, הפסיעות והצעדים שלה, היא מגיעה אל הארץ אשר הראקה. מתוך פסיעותיך תתגלה כבר ההנחיה האלוהית. שמעתם? איש אמונה לא מבקש בטוחות וערבויות שזה בוודאות יצליח. לא. איש אמונה מתחיל לצעוד. הוא יודע לאן הוא רוצה להגיע באופן כללי. הוא רוצה לקיים רצון השם. איך הדברים יתפתחו? איך בדיוק הוא יתקדם? הוא לא יודע. הוא לא יודע. אם אתם חושבים שמישהו מהחלוצים אז אור החיים ועד היום, עד קום המדינה, ידע משהו, לא ידעו כלום. אם אתם חושבים שאפילו בן גוריון וחבריו שזכו להכרזה הזאת, אתם חושבים שהם ידעו מה הם עושים? הם לא ידעו כלום, הם הכריזו, וואלה. זוכר שגנדי, רחבעם זאבי, כן, מכונה גנדי, הוא פעם שמעתי אותו ברדיו מדבר, הוא היה מהלוחמים בגוש עציון, שהייתה שם הרי נפילת הגוש, זה היה ערב הכרזת המדינה, והוא אומר, אנחנו נלחמים מלחמה איומה ונוראה, ואנחנו שומעים שהפקידים בתל אביב הכריזו מדינה. תבינו איך זה היה נשמע לאנשים בשטח, כן? הכריזו מדינה, כן? דבר תלוש כזה, כן? וזה בוודאי דבר שזה תכונה של אברהם אבינו, איש האמונה הראשון, יסוד כל האמונה הישראלית. אומר הרב צבי יהודה, הייתה לו שייכות ודבקות אלוהית, במילים אחרות הייתה לו אמונה, חיבור להשם, שהוא מתחיל לפסוע ומתחוך הפסיעות מתגלה לו ההנחיה האלוהית, לאן להמשיך, לאן ללכת. כל מי שהקים מפעל גדול יודע טוב מאוד מה אני מדבר. רק ככה מקימים דברים. אתה לא יכול להקים שקיבלת ערבויות, הכל מסודר, בוודאות זה מגיע לפה. לא, צריך אמונה. ואומר, אבל שימו לב, אז לכאורה, באמת, יש פה אברהם אבינו, איש אמונה ענק, ענק, ענק. אז אנחנו עדיין לא מבינים מה קורה פה. על כל יזריך, והאמין בהשם ויחשב על הצדקה. ועל ארץ ישראל, במה ידע כי ירשנה. ואז פתאום גם, הוא אומר, במה ידע? הוא אומר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. מה הרצף הזה? מה קרה שם? אומר מדרש תנחומה, תראו איתי יחד, מקור ד', תנחומה פרשת קדושים, סימן י' ג'. אוי לאדם שמוציא דבר מתוך פיו, ואינו יודע האח מוציאו, שאברהם, על שאמר במה ידע, ישיבו ידוע תדע, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. וגם בגמרא נדרים למדבט אומר שמואל אמר, מפני שיפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, הרצף הוא כיפשוטו. אברהם אומר לקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל, במה ידע כי ירשנה? אומר לו, הבנתי. כלומר, על בשורת כה יזריך, האמנת, ויחשבה לא צדקה. אבל על ארץ ישראל אתה לא בדיוק רגוע, אז תקשיב טוב, בגלל שאתה לא רגוע, הבנים שלך יטענו 400 שנה במצרים. מה זה? מה זה עונש? מאלה נותן לו שבת בבסיס. בסדר, הבנו. 400 שנה. מה? איפה הפרופורציות? איך אומרים היום השמאלנים? איפה המידתיות? אין? הם הורסים את המדינה, ואנחנו צריכים לעמוד מרחוק ולהגיד להם, חברים, לא נעים, אנחנו מחכים ליום שישי לראות אם אתם מתנהגים יפה. ומה היום? מה היום? שריפות, רחמנה יצלה מה שהולך שם, מסכנים החיילים, מסכנים עמך ישראל שבדרום, מסכנה השכינה על הביזיון, מה? כן? אז איפה המידתיות? אז בואו נשאל גם אנחנו. הוא אומר לו במה ידע כי ירשנה. טוב, אז לפי דרך המדרש, תנחומה, ולפי שמואל בגמרא, זה הביא לגלות מצרים. בסדר, אז א', גם עצם גלות מצרים, ועבדו ועינו אותם, ו400 שנה, וכל זה, כי הוא אמר במה ידע כי ירשנה. הרי אברהם, איש האמונה הגדול, מה קרה פה? מה התרחש פה? צריך להבין את זה. עוד מקור בעניין הזה, זה גם בפרשתנו, מקור ה' בראשית י' ב', והיא רעב בארץ. אז קודם כל, רש"י אומר ניסיון גדול, למה? כי הוא אומר לו, לך לך, תבוא לארץ ישראל, איך שהוא מגיע לארץ ישראל, עושה לו רעב, מעיף אותו מארץ. אז מה? ניסיון גדול שאברהם עומד בו. אבל שימו לב, והיא רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. ואז הוא מתחיל להסתבך, מה יעשה עם אשתו? יש לו אישה יפה, הגיע למצרים הגמדי יער האלה, לא ראו אישה כזאת יפה. עכשיו מה יהיה? הוא מתחיל לפחד שיהרגו אותו. מתחיל להסתבך. אז א', הוא יוצא מהארץ בגלל הרעב, ב', הוא מסתבך בכל הנושא של אשתו, של שרה אימנו. ואומר לשרה אשתו, והיה קירו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו, אמרינה אחותי את. אומר הרמב"ן, מה נגיד לכם, זה לא היה רמב"ן, לא היינו מעיזים, אבל זה הרמב"ן. קודש קודשים, הרב ציוד היה מכנה אותו אביהם של ישראל, את הרמב"ן. אומר הרמב"ן, ודע, דרך אגב, כל היסוד של מצוות יישוב ארץ ישראל זה רמב"ן, וזה נפסק להלכה, שיהיה ברור, שהרמב"ן על מצוות יישוב ארץ ישראל, זוהי ההלכה הפסוקה. אין על מה להתבקר בכלל, שולחן ערוך, אבן עזר עין ה', ועוד הרבה מקומות, בהלכות עבדים, וגם בהלכות שבת, שלושה מקומות בשולחן ערוך, ההלכה פסוקה כרמב"ן. חד משמעית לחלוטין. עכשיו, אותו רמב"ן אומר ככה, שימו לב. ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה, שהביא אשתו הצדקת במכשול אבון, מפני פחדו פן יהרגו. מכניס את אשתו לתוך הארמון של פרעה. אומר, הרמב"ן אומר, אברהם אבינו, טוב, עוד פעם אני אומר, לולא הרמב"ן לא היינו מעיזים, אומר, אברהם אבינו חטא פה חטא גדול בשגגה, אבל עדיין. ממשיך הרמב"ן ואומר, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל. גם אומר הרמב"ן, יציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב, אבון אשר חטא. כלומר, הוא הצטווה ללכת לארץ ישראל, והוא יוצא מהארץ מפני הרעב, זה אבון, הוא אומר. כי האלוהים ברעב יפדנו ממוות. ועל המעשה הזה, אומר הרמב"ן, נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעו. במקום המשפט, שם הרשע והחטא. כלומר, איפה עם ישראל ירד לגלות? מצרים. למה? כי שם היה החטא. מה היה החטא? הוא אומר, יציאתו של אברהם אבינו מארץ ישראל, וממילא ההסתבכות שהוא אומר לה, אמרינה אחותי את. טוב, לא קל, המלבים הקדוש מסנגר על אברהם אבינו ואומר, ובזה התחכם אברהם להימלט. למה? כי מי שירצה אותה לאישה, הוא, אברהם, יבקש באדם מחיר גדול, שאין בכוח איש לתת לו. כי לא עלה ליבו שיבקש אותה המלך, ובזה הוא חשב אברהם אבינו, ימלט את נפשו ואת נפשה, אבל בסוף הוא יסתבך. שהמלך, הוא חשב, הוא יגיד, זה אחותי, והמחיר הוא כך וכך. אף אחד לא יכול לשלם מחיר כזה, ירדו ממנו. אבל בסוף בא פרעה בעצמו. עכשיו שימו לב מה קרה פה. ברגע שאברהם אבינו יוצא מארץ ישראל, הוא מתחיל להסתבך עם מה? עם מה הוא מתחיל להסתבך? עם הזימה המצרית. הוא מתחיל להסתבך עם הזימה המצרית. אז ראינו למעלה שאמונה וארץ ישראל, יש פה איזה עניין שצריך להבין, כי והאמין בהשם על כל יהיה זריך עובד בקלות, אבל על ארץ ישראל חכה. עכשיו, עוד לא הבנו למה ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ולמה גם על ארץ ישראל, אז קצת למדנו שפת אמת, שזה בעצם, זה בחינת ארץ ישראל, שזה מציאות נסתרת, שאתה לא יודע ואתה לא רואה, ולכן צריך הרבה אמונה כשמתעסקים עם ארץ ישראל. אבל בכל אופן, ראינו אחר כך שבכל זאת, הוא קיבל עונש גדול לכאורה, שזה גלות מצרים, לא הבנו עדיין למה. וראינו עוד שהרמב"ן אומר על זה שהוא יצא מארץ ישראל, הוא גם הסתבך עם אשתו ועוד, ועוד טעה שהוא אמר עם רינה אחותיית. עכשיו שימו לב, מה יוצא? יוצאת פה עוד נקודה, שחולשה בעניין ארץ ישראל מביאה התמודדויות מסובכות בנושא המשפחה, בנושא קדושה, התמודדויות עם זימה מצרית. אני לא יכול להתעלם, אני מוכרח לומר, שלהבנתי הקטנה, ואני לא נביא. ההתנתקות, הגירוש מעזה, הביזיון שביזו את השכינה הקדושה, שביזו את הקדוש ברוך הוא, שפגמו פה באמונה בהשם אלוהי ישראל שנתן לנו את ארץ ישראל, הביזיון הנורא הזה הביא אחריו, שימו לב למצוות שנמצאות בפרשת שלח אחרי חטא המרגלים. מצווה אחת, ניסוך היין, יש לנו שיעור שלם שזה דבקות בהשם, ירידה בדבקות בהשם. מצווה שנייה זה הפרשת חלה. מה זה הפרשת חלה? זה ארץ ישראל בתוך הבית. למה? שיעור שלם באתר, אפשר לראות. כלומר, הדגל של ארץ ישראל יורד. מצווה שלישית, סיפור שלישי, מקושש עצים, חילול שבת, שמירת שבת יורדת. מתחילים חילולי שבת המוניים. לא רוצה למנות פה, לא רוצה לקטרג. ומצווה רביעית, ציצית. בפרשת שלח, אחרי חטא המרגלים. מה זה ציצית? ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למה? כי חולשה בארץ ישראל, מה היא מביאה? זימה מצרית. כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. עכשיו תגידו לי, מישהו חלם לפני 15-20 שנה שאנחנו נתמודד עם משרד ממשלתי שמטיף למשכב זכור? מישהו חלם שזה יהיה דבר כזה? עלה על דעת מישהו בחלומות הכי שחורים שזה מה שיהיה? מישהו העלה בדעתו שיכול להיות כזה דבר? אנחנו רואים שברגע שפגעו בארץ ישראל, ישר, כמו מגדל קלפים, זה ירד, זה ירד, זה ירד, זה ירד. מצב לא פשוט, מבחינה רוחנית, המצב לא פשוט בכלל. בכל מקום אנחנו עדיין רוצים להבין מה העניין פה בארץ ישראל. עכשיו בוא נבין שאברהם אבינו הוא איש אמונה ענק, ענק. מי מעיז לדבר על אברהם אבינו? איש אמונה ענק. תראו איתי יחד, במקור ו', אומר הנביא ישעיהו פרק נון א', הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחול אלכם, כי אחד כרטיב ואברכהו וארבהו. אז תכף נלמד מה זה כי אחד כרטיב, אבל מה זה הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחול אלכם? תסתכלו עליהם, תראו איזה אמונה הייתה להם. הזכינו, אין מצב שאיבו ילדים, והם מאמינים שיהיה להם ילדים, והאמין בהשם, ועכשיו יהיה לו צדקה. אז תסתכלו על אברהם, אבינו ותלמדו מה זה אמונה. ביחזקאל, למד ג' אומר כך, אחד היה אברהם, ואנחנו רבים, לנו ניתנה הארץ למורשה. הדור החוטא, שבתקופתו של יחזקאל, אומר, תראה, אברהם אבינו היה אחד, קיבל את הארץ, אנחנו רבים, בטח קבל את הארץ. הוא אומר להם, אתם תחטפו על כל החטאים שלכם. עכשיו שימו לב, הביטוי אחד היה אברהם, יש עליו תורה מקסימה, מדהימה, קדושה קודש קודשים של רבי נחמן. היא נמצאת, כמו כל הדברים הטובים, בהשמטה. מה פירוש? היא לא בליקוטי מוהר"ן הראשון, ולא בחלק השני ליקוטי מוהר"ן תניאנה. בין שניהם, אחרי ההקדמה לליקוטי מוהר"ן תניאנה, יש השמטה. אשמתה, כן? ושמה השורות הקדושות האלה. אומר רבי נחמן שהחלום שלי זה להעלות את עצמותיו ארצה, ולוואי והקדוש ברוך הוא יזכה אותי לעשות את זה, שיזכה בעזרת השם בלי נדר, להוציא את זה לפועל, בפועל ממש. אז אומר רבי נחמן, זכותו יגן עלינו, תראו ביחד מקור וב שורה שנייה. אחד היה אברהם, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד. מה זה אחד? אז קודם כל זה דברי חז"ל, אברהם העברי, הוא בעבר אחד, וכל העולם בעבר השני, לא עניין אותו. הלך נגד הזה, כל הגלובוס הולך לשם, והוא הולך בכיוון ההפוך. לא עניין אותו. לא עניין אותו. חברים, תכונה הזאת צריך להחזיר אותה. היא נעלמה, היא לא עבדה, אבל היא נעלמה. צריך להחזיר אותה. אז אומר רבי נחמן, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם. מה, מה הכוונה? ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים מאחרי השם ומונים אותו. ולא על אביו. אבא שלו, מה? אבא אומר לך, מה, אתה לא מקשיב לאבא? לא, מעניין אותו. הקדוש ברוך הוא יותר חשוב מאבא, ולא על אביו ושאר המונים, רק כאילו הוא אחד בעולם. וזהו אחד היה אברהם. וכן, כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס. אתה רוצה לזכות לעבודת השם פנימית, רוחנית, כזאת שמלאה אורות, זה אי אפשר להיות לפלף. לפלף משפחתי ושכונתי ולפלף לאומי ואני לא יודע, זה לא יעבוד. אי אפשר לכנוס, להיכנס פנימה בעבודת השם, כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם, כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו, או חותנו ואשתו, ובניו וכיוצא, ודרך אגב זה נכון גם לגבי אישה. והדבר המדהים הוא שהמקום היחיד בשולחן ערוך שאישה אומרת לבעלה, אני רוצה לקיים את המצווה הזאת, אתה בא או לא? הוא אומר לה, לא בא. הוא אומרת לו, תביא כתובה, תביא גט, אוף מפה אני הולכת. המצווה היחידה זה עלייה לארץ ישראל. שולחן ערוך אבן העזר, סימן עין ה'. שמעתם? כלומר, זה נכון לגמרי, גם לגבי אישה כלפי גבר. הוא כתב את זה גבר, כלפי אישה, זה נכון גם הפוך. ממשיך רבי נחמן, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים, ומסיתים, ומונים עבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחידי בעולם כנל. אז מה אנחנו רואים פה? בעצם אומר לך רבי נחמן, תקשיב, אמונה זה שאתה הולך עם השם. אתה הולך עם השם. כמובן, לא בהזיות, הולך עם השם שאת הרגליים על הקרקע מבחינה מעשית, להתנהל נכון, לעבוד נכון, מכל הכללים שיש לנו בתורה, איך עובדים נכון, מה עושים, איך לא עושים, מה לא עושים וכו'. הכל נכון, עדיין אתה צריך ללכת באמונה אל האמת לאמיתה של תורה. כל העולם הולך הפוך, שיהיה לו לבריאות. אתה צריך להיות כמו אברהם אבינו, אחד היה אברהם. אברהם אבינו שם פס על כל הגלובוס, לגמרי, כולל אבא שלו. שם פס על כל הגלובוס, נכון, הייתה לו את שרה אמנו, זה נכון, אבל חוץ משרה אמנו, מי היה לו? מי היה לו? היה לו את שרה אמנו, אמת. ענקית אמונה שאי אפשר תאר עוד יותר גדולה ממנו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, הכל נכון. חוץ מאשתו, לא היה אף אחד. אף אחד, אף אחד. זוכרים את ירמיהו מהשבוע שעבר, פרשת נוח. הוא אומר לו, תדע לך, אתה תהיה לבד. אפילו הכהנים ומורי ההוראה יגידו הפוך ממך. אתה תהיה לבד לגמרי. יש אמונה, אתה צריך ללכת עם האמונה, בלי לזייף. אחד היה אברהם, אחד היה אברהם. עכשיו רבותיי, אחרי שאנחנו רואים את הדבר הזה, צריכים לשאול אם ככה, מה הסיפור עם ארץ ישראל, ולמה גלות מצרים, מה העניין? אז תראו איתי יחד, פסקה לא שגרתית קצת, בעולת ראיה. תראו, עולת ראיה על פסח, מקור זין, עולת ראיה חלק ב', עמוד ר' סמך. תכונת ההכנעה. וההשתעבדות למי שראוי להשתעבד, להיות עבד השם, באמת. להיות יכולים לבטל הרצון העצמי והנטייה העצמית בשביל קבלת עול מלכות שמיים שישראל מצטיינים בה. כן, התכונה הזאת שישראל מצטיינים בה ושהביאו בזה ועתידים להביא טובה רבה להם ולעולם. גם זה ההכשר נקנה על ידי קניין העבדות והרגל השיעבוד. למה ירדנו למצרים? למה ועבדו ועינו אותם 400 שנה? משום שעד שהאדם ילמד להיות עבד השם, הוא צריך קודם לעבור בית ספר אצל המצרים. המצרים היו מומחים בעבדות, מעולם לא ברח עבד ממצרים. היחידה שיצא זה הגר, מעולם לא יצא עבד ממצרים. הם היו מומחים לעבדות. לאן הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל? למצרים. אומר הרב קוק, למה? ללמד אותם להיות עבדים. מה, להיות עבדים? הרי זה צריך להיות עם הכי חירותי, הכי חופשי, ויוצא אותו החוצה, מסתכל מלמעלה. כן, 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 הכל נכון. אבל צריכים לדעת ללמוד להיות עבד השם. כדי שידעו להיות עבד השם, צריך ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ממשיך הרב קוק ואומר, שאחרי שסיגיו של ההרגל של השיעבוד של מצרים יצורפו וכוח השפלות המוריד את ערך האדם, יוסר, הרי גלות מצרים ישיר אחותם לא נעים, כן, כידוע שבלא נחם אליהם דרך ארץ פלישתים, פן יראו מלחמה, פן יראה מלחמה ושבו מצרים, הרי אני לא מצטט במדויק, כן, הם לא מסוגלים, מלי בן עזרא שם אומר, הם רגילים היו להיות עבדים, לא מסוגלים להילחם. אז יש סיגים, היו דברים לא טובים שנשארו. אבל אחרי שתוציא את כל הלא טוב שנגרם בגלות מצרים, מה יישאר לך? הבית ספר שעשינו שם, מה זה עבדות? מה זה להיות עבד? עכשיו תוכל לדעת להיות עבד השם. ממשיך הרב ואומר, על ידי התרוממות הנפש של גאון שם השם, על ידי זה יסרו כל הסיגים, ותפארת עוד החיים המלאים כל טוב, שברך השם בהם את עמו בחרית הימים. כמה מאתר ומשלים את כלל התכונה הכללית שבאומה יהיה אז אותו רושם העבדות, אותו התמצית המצטרף לשובה שישאר אחר הזיקוק, ורק הוא ישלים את החירות הגמורה. כלומר, בשביל להיות חירותי באמת, אתה צריך ללמוד להיות עבד. שמעתם דבר? ביהודה לוי בשירו מה אומר? עבדי הזמן, כן, עבדים של האופנות, של התקופה, מה הטרנד היום, מה הולך באום, מה הולך בשמום, ומה הולך בקניות, כל מיני אנשים, איזה גויים יושבים בחול, סדרים אופנה של מינימום בד, ויאללה, אנשים חורפנים עוד הולכים לפי זה, ועם ישראל סובל. אז כל הדבר הזה, עבדי זמן, עבדים של התקופה של הזה, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. כדי להגיע לחירות, צריך ביטול גמור לרצון השם. רק אם תוחז בעוגן האלוהי, שהוא בעצם התואר הנשמתי שלך, שהוא שורש עצמותך, שהוא הכי הכי עצמי לך, הכי הכי חירותי לך, רק אם תדבק בעבדות ברצון השם, תזכה לחירות. אי אפשר להגיע לחירות בלי להיות עבד השם, ותכף נמחיש את הדבר הזה. אז אומר הרב, ורק הוא ישלים את החירות הגמורה בהיות האדם כל כך בן חורין, עד שיוכל בחירותו המוחלטת גם כן לשעבד עצמו במקום הראוי, ולהיות עבד במקום שהעבדות היא החירות האמיתית. תגידו לי, כשאתה רוצה מדבר על ארץ ישראל השלמה, מי היום מדבר על ארץ ישראל השלמה? מי? מי? כנסת שלמה? מישהו שם בכלל באופן מעשי, דוחף לכיוון הזה, יש אולי איזה שניים קשקשים קצת, וזהו, בזה זה נגמר. נגמר הסיפור. ארץ ישראל השלמה, היו היה, חלס. נגמר. נכון? עכשיו, היכולת לקבל על עצמך את עבדות השם, להיות עבד השם, היא זו שמוציאה אותך לחירות. כי איך תעמוד מול כל הזרמים האדירים שבאים נגדך וטוענים שזה לא מעשי וזה אתה עזוי וזה אלף ואחד, אתם יודעים, סרטים, טענות, המצאות, לא יודע מה. מאיפה יהיה לך כוח לעמוד מול כל זה? רק אם אתה עבד השם, תוכל לצאת לחופשי. מה זה עבד השם? אדוני, אני אין לי שיקול דעת. אני לא מחליט אם אז את צריכה להיות בריבונות ישראל או לא. זה לא החלטה שלי. הקדוש ברוך הוא כבר החליט בשבילי. ריבונות ישראלית על כל רגב וכרגב, כל חלק וחלק של דלת עמוד של ארץ השם. מסתובבים פה אנשים, אם, מה זה, הם, הרב קוק, הרב צבי יהודה, שכחו את השירה, שכחו את התורה. נגמר, חלס, לא תשמע אותם מדברים ככה. יש איזה משוגע אחד בבית הרב קוק, עוד איזה כמה גדולים יחידים, לא תשמע את זה בחוץ, אין, חלס, זהו. חלס, נגמר הסיפור. רבותיי, כשמגיעים לנושא ארץ ישראל, למה שיא האמונה הישראלית זה ארץ ישראל? אומר רבי יהודה לוי בספר שבמאמר שני בספר כוזרי, אומר רבי יהודה הלוי, אמרת לי עם השם, את זה אני מקבל, אין ברירה, הוכחת לי, אבל ארץ השם, אדמה, להיות מסוגלים לקבל שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הפוליטיקה הישראלית, ולעמוד מול אומות העולם, ולהילחם מלחמות, ולא לפחד, זה אי אפשר לעמוד מול כל הלחצים האלה. איך אני יודע? תסתכלו איך נראים כל המפלגות מקיר לקיר בכל הכנסת. כולם, כולם. איך הם נראים? חולשתיים, מסכונים, לפלפים, חסרי אמונה. פשוט מאוד, אם אתה לא עבד השם, לא תעמוד. לא תעמוד, לא תחזיק. אומר לך פה הרב קוק, כדי להיות בן חורין אמיתי, אתה מוכרח ללמוד להיות עבד שזה ירדנו למצרים. הוא אמר, במה ידע כי ירשנה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה מבין, אתה אברהם אבינו. אין מאמין יותר גדול ממך. ואתה אומר לי, במה ידע כי ירשנה? כלומר, שצריך להטביע בך, בזרחה, צריך להטביע את העבדות, עד כדי כך שתהיה מסוגל להיות עבד השם. רק אז תהיה מסוגל לקבל את האמונה המוחלטת, שהיא בעצם האמונה בארץ ישראל. האמונה, למרות כל הסיבוכים הבינלאומיים והלחצים והצבאיים והמלחמתיים וכולי, כל הלחצים זה על ארץ ישראל. כבר 50 שנה כל הלחץ רק על ארץ ישראל. אז בעצם יוצא שכל היכולת להחזיק בארץ הזאת זה רק אם יש לך אמונה. ואמונה על מה בנויה? להיות עבד השם. אדוני הנכבד, לא אמנתי כלום. קדוש ברוך הוא ציווה, זאת הארץ שלנו, אין גרגיר שילך לאומות העולם. בזה אני רוצה להזכיר את מה שנשכח, נשכח, חלס. כן, אומרים לי, תשמע, אבל הממשלה ימנית, הם ממש בסדר. כלומר, אתה יכול להגיד שיש בעיה בעניין הרפורמים, בעניין הלהט"בים, כאילו זה כלום, כן? זה בסדר. שממשלה מטיפה למשקף זכור, זה בסדר, כן? אבל הם אומרים, זה לא נורא, זה, כלומר, אתה יודע, לך תדע, אבל על הצד של ארץ ישראל, אתה לא יכול להגיד כלום. שם הם בסדר גמור. מה בסדר גמור? אין היום שום מפלגה, שום מפלגה, עם כיפה, בלי כיפה, שום מפלגה בכנסת שמדברת על ארץ ישראל השלמה. היום המפלגה הכי, כאילו, דתית, לאומית, מה התוכניות שלה? קמפ דיוויד, התוכניות של בגין בקמפ דיוויד, אוטונומיה ודברים כאלה. שאומרים להם, אתם רוצים לכבוש את עזה? אתם רוצים להחזיר, ליישב את גוש קטיף מחדש? לא, 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 לא. תגידו לי, מה זה זה? אז אומר הרב צבי יהודה, ואני מוכרחים להזכיר, פשוט מאוד, מה זה מוכרחים? אסור לנו לוותר, אם אנחנו אנשי אמונה, צריך לדבר אמונה. אומר הרב צבי יהודה, בלהלכות ציבור, אותו כרוז מפורסם שבמרכז הרב כשהיית נכנס, הייתה תקופה שתלו אותו על הקיר בגודל של איזה 2 מטר. הכרוז של הרב צבי יהודה, כרוז שהוא בזמנו הכתיב אותו אל הרב חיים ישראל שטיינר. כן? שליטה, הכתיב לו את זה ככה בכתב יד, ואחרי זה הדפיסו אותו. אז שמה אמר הרב צבי יהודה, לא תגורו, שלוש סימני קריאה וזה במקור. לא תגורו. ומילים מה זה לא תגורו? תפסיקו פחד כל היום והלילה. חלס. מה זה? כנסת שלמה מפוחדת. ואל תתרשמו מזה שאיזה פוליטיקאי ככה, דבר לך באיזה טון, מה שצריך לעשות זה להרוג את המחבל. וואו, וואו. זה ימין אמיתי, וואו, בא מחבל, צריך להרוג אותו, והוא אמר את זה, הוא ממש ימני. תשאל אותו מה תוכניות השלום שלו, ותגלה שהוא מוכן לוותר על חלקים מארץ ישראל, כי זה לא פרקטי, והוא לא מעוניין לשלוט על ערבים, וכל הסיסמאות המטומטמות, שנאמרות פה על כל מיני אנשים שהם לא אנשי תורה, היום זה נאמר גם את מי שמייצג היום, את הבית מדרש כביכול של הרב צבי יהודה, אותנו הוא לא מייצג. אנחנו ממשיכים בדרכו של הרב קוק, בדרכו של הרב צבי יהודה, ולא יזיזו אותנו מילימטר. אומר הרב צבי יהודה, לא תגורו. א', מצטט האור החיים, ועל זה, בסוגריים, עיכוב תקומת קודש נחלת השם לעם השם. עתידים לתת את הדין כל גדולי ישראל, ומהם יבקש השם עלבון הבית העלוב. שמעתם? דבר על גדולי ישראל, הוא לא דיבר על הקטנים. עתידים לתת את הדין כל גדולי ישראל. ממשיך הלאה, סעיף ב', הרב צבי יהודה, אומר כך, חטא ופשע, מסירת קרקעותינו לידי גויים, אינו אלא חולשה של חסרון דעת אמונה ולא יותר. כל השיעור במשפט הזה. כל השיעור במשפט הזה. חטא ומסירת, חטא ופשע, מסירת קרקעותינו לידי גויים, אינו אלא חולשה של חסרון דעת אמונה ולא יותר. וזה לא לטובתם של ישראל, אלא לרעתם ולכישלונם חלילה, כמו לרדיפתם ולסכנתם, השם ישמרנו, ולחרפתם ולדרעונם. מה, אתה חושב שהרציודה המציא את התקיפות הזאת? זה תקיפות של הקדוש ברוך הוא, זה תקיפות של תורה, זה תקיפות של הנביאים, זה תקיפות של הרמב"ן, אז לא נניחנו ביד זולתנו מן האומות, זה איסורי תורה, על מה, מה? פתאום כל הדיבור הזה נעלם. יש לנו היום אנשים מאוד מוצלחים שעוברים מסך, מכירים את הביטוי? אבל הוא עובר מסך. אתה מסתכל על האינפנטיל שעומד מומך, אני לא מבין, הוא מוכר את אימא שלך, העיקר זה שהוא עובר מסך? אני לא מבין מה זה. אתה אומר לו, תקשיב, הדרך הזאת מובילה אותנו לאוטונומיה, כל התוכניות האלה של חלוקת הארץ. לשם זה מוביל אותנו. מה עונה לך? תשמע, אבל הוא עובר מסך. תגיד, אני לא יודע, יש אינטליגנציה בכלל בקופסה אצלך. מה זה הוא עובר מסך? איפה הקדוש ברוך הוא? איזה עובר מסך? זה מייצר מסך, זה לא עובר מסך. ממשיך הרב צבי יהודה בלא תגורו ואומר לנו סעיף ג' אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים חס ושלום לצמיתות ובהחלט ולפיכך החיוב על כל אדם ישראל ועל כל גדול תורה בישראל על כל איש צבא בישראל למנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועוז ומן השמיים יסייעונו שואלך? לא יודע תתחיל ללכת אל הארץ אשר אראך. איך יתפתח? איך יצליח? איך תבנה את זה? אל הארץ אשר אראך. תתחיל ללכת. ובזמנו, הייתה ממשלת רבין הראשונה, והייתה מפלגה מסוימת שהתיימרה לייצג את הבית מדרש של הדתי-לאומי וכו'. והצטרפה, אמר להם הרב צבי יהודה, אבל רגע אחד, הוא יש לו תוכניות לחלוקת הארץ, כל מיני דברים כאלה. ממשלת רבין הראשונה אני מדבר, כן, אחרי יום הכיפורים. איך אתם יכולים ללכת איתו? הוא מדבר על חלוקת ארץ ישראל, הם שמו עליו פס. כתב הרב צבי יהודה קרוז שנמצא בלהלכות ציבור, עוד נון ב' ובמקור, כל הכפילות שמופיעה פה זה במקור. כולם, 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 זה הוא במקור, אני לא המצאתי. עוד פעם, כולם, 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 כולם פורשים בשעת נפש ובזוועה מן היצור הזה, בניבולו המכונה עוד, ואז הוא מזכיר את שם המפלגה, תסלחו לי פה, אני נמנע מלהגיד את השם המפורש, אתם מבינים לבד, אני מניח. כן? כלומר, שהרב צבי יהודה בזמנו, ברגע שהייתה מפלגה, שהייתה מעיזה, להציג חזון שיש בו איזה חלוקת הארץ, ויתור על ריבונות באיזשהו אזור, כולל עזה, כולל כל ארץ ישראל, מדבר, פורשים בשעת נפש ובזוועה מן היצור הזה בניבולו, ככה, ככה. בטח היה גם כן איזה אהבל שהיה אומר לו, אבל הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הראשון. חברים, צריך להבין, האמונה בהשם, היא עומדת היום למבחן שלנו, לניסיון שלנו. אנחנו מתמודדים היום עם בעיות, הן לא בעיות חברתיות, פוליטיות, זה בעיות של אמונה. כל המלחמה על ארץ ישראל היא שאלה של אתה מאמין בהשם או לא מאמין בהשם. וברגע שאתה מתחיל איתי עם כל מיני תוכניות שאתה רוצה להיראות בעיני הציבור, הרי לא יבחרו בך אם אתה לא פרגמטי, אז כדי לקבל קולות, אז אתה לא מדבר על ארץ ישראל השלמה, אלא אתה מדבר על עזה, מה יש לי לשלוט על 2 מיליון ערבים? מה יש לך לשלוט? כי התורה מצווה אותך לשלוט על כל גרגר אדמה מאדמת ארץ ישראל, ואני אומר לכם פה באופן מוחלט, לא יהיה שקט בעזה לעולם ועד כל עוד היא לא תהיה בריבונות מוחלטת של מדינת ישראל. נקודה. וכל ההוזים והאלה שמהזים, לא יעזור להם שום דבר. אנחנו מאמינים בהשם אלוהי ישראל, שהוציא אותנו מארץ מצרים והכניס אותנו לארץ ישראל, על מנת שאנחנו נהיה עבדי השם. כי רק עבדי השם הם בני חורין אמיתיים. ולכן רבותיי, אין לנו שום רשות, שום רשות, להציג תוכנית או לתמוך במי שמציג תוכנית שיש בה בעצם ויתורים על חלקים מארץ ישראל. וזה היום התוכנית של שהיא עם הכיפות הסרוגות, זה התוכנית שלהם, זה התוכנית. אז חברים, צריך לזכור עוד פעם, אנחנו מדברים על אמונה פה, אמונה בהשם אחד, זה מתגלה בכיבוש, ביישוב כל ארץ ישראל. זה שצריך שלבים, צריך שלבים. אל תציג לי תוכנית שבה אתה מוותר על חלקים מארץ. וכמו שאמר הרב צבי יהודה, לא תגורו, חזקו וימצאו.